טוב, עברתי פה זמן, נזכיר איפה היינו, אנחנו רואים את... בוא, אריאל, כמו שביקשת פעם שעה, אנחנו ממשיכים את הסקירה. אתה אוהב פרשות שבוע אתה. בקיצור, טוב. אז היינו באמצע בעצם מהלך קצת לבחון את, נגיד, יחסי השם והעולם. מבריאת העולם, למטרה בסוף להגיע ספר יהושע, כדי שיהיה בכל זאת קשר. אבל בעצם אנחנו עכשיו באמצע חומש שמות. בגדול, איפה היינו? כן, בגדול, איפה היינו? אנחנו פעם שעברה עסקנו במעמד הר סיני. אמרנו שאחרי שכל הקשר שהתחדש עם האבות, ואחרי שבכל דור הבנים, נתפה מזכיר את הדברים שדיברנו עליהם בעבר, אחרי שמדור הבנים, מדור בני יעקב, חל בעצם חושך אלוקי, והרבה זמן לא היה מובן למה, אחר כך עם ישראל היה פתאום תקופה של אור במצרים ויחי, כשיעקב יורד לשם, בעקבות יוסף, ואז נהיה חושך ממש גדול, לא מובן למה זה, ואז ראינו איך שביציאת מצרים מתחיל להתגלות למה, השם מגלה שני רבדים של שמות, בהתחלה השם, בהתחלה השמות של העבר והעתיד, שזה אהיה ואלוקי אבותיכם, ו... אחר כך, בפרשת וירא, פתאום מתחיל הגילוי, הגילוי שם השם בעולם באופן רציני, באופן מפורסם, בניסים גלויים, זה שמי השם לא נודעתי להם, שם הוויה. אמרנו שבעצם כל ספר, הבאנו את השיטה המאוד מרעישה שאיבן עזרא מביא, שבעצם כל מה שכתבנו בספר בראשית שם הוויה, זה לא נודע לאבות, לא ידעו את השם הזה בכלל, אלא... אור ספר שמות, כל ספר בראשית הוא יכול להיקרא רק לאור ספר שמות. התקדמנו מזה, קצת עסקנו בחידוש של שם השם ביציאת מצרים, הבאנו פירושים אחרים ששמי השם לא נודעתי להם, הכוונה שם השם ידעו אותו, האבות, אבל הוא לא התפרסם בעולם, הוא היה איזשהו אנשים שידעו אותו, אבל העולם לא ראה אותו. אחת הראיות לזה שפרעה אומר, מי השם אשר יש בעבור קולו? כל המכות מועדות לידעו מצרים כי אני השם. מזה עברנו, כי אמרנו ששם הוויה מאוד מתברר ומתגלה במתן תורה. אמרנו שמתן תורה חל חידוש מרעיש ביחס לכל מה שהבנו עד כה במה זה תורה. כלומר, אמרנו, הדרך, כבר בראשית כתוב המושג של חוקים, מצוות, אברהם שומר חוקי השם, דרך השם. אבל יש לזה מובן מאוד ברור. כשהשם אומר לך מה לעשות, תעשה. מתי השם אומר לך מה לעשות? כשתעורר צורך. כלומר, מצוות השם מלוות את המאורעות. אפילו לרוב מופיעות בעקבותיהם או כהקדמה להם. מישהו פה לא היה? דיברנו על זה? כולם היו, בסדר, לא, אז אין צורך לחזור על זה בעריכות. ובמעמד הר סיני, צריך להתבונן, מאיזה שלב פתאום חל המהפך הזה, אם עם ישראל הבין מתישהו לפני השם דיבר בכלל מה עומד לקרות, אבל בסופו של דבר מה שקורה במעמד הר סיני, זה שהשם נותן לנו שטף של מצוות, לכן משפטים מאוד מהותית למעמד הר סיני, פרשת משפטים, שטף של מצוות שבעצם משנה את כל התמונה. מעכשיו, עם ישראל לעולם ילמד את כל המצוות באשר הם, לא משנה, קשורות אליו, לא קשורות אליו, רלוונטיות, לא רלוונטיות, ואז ישבץ את החיים שלו בתוכם, ולא הפוך. משם והלאה, בעצם שם השם מתגלה במובן הכי פשוט, מה הוא רוצה, רצונו, תכלית העולם, איך העולם מתנהג על פי השם, מתגלה לכל מרחבי החיים, ואחר כך כל משהו שקורה, אז אנחנו בתוכו משתבצים רגע, למה זה דומה, לאיזה דין, הדין הזה, ויכוחים, דיני נזיקים, דיני בן אדם לחברו, בן אדם להשם, הכל שם משתבץ בתוך זה. אז בעצם זאת הנקודה שבה היינו. שם מפה יש לנו בעצם שני ענפים להמשיך לבאר את הנקודה הזאת. יש לנו בעצם להמשיך סביב מעמד הר סיני והיות ישראל במדבר, לראות איך שם השם, סוגי התגלות חדשים של שם השם, ויש להמשיך את התחנה הבאה אל המשכן, ויש מה שבעצם ישרנו פעם שעברה פתוח, לראות את כל ההשלכה האדירה של ספר שמות על ספר בראשית. אז שנייה רוצה לחשוב שוב, לא הכנתי את זה, הכנתי יהושע, אבל אז הייתי פה, ראיתי, כאילו נזכרתי שאתם מעדיפים את זה. אני שנייה לחשוב מה, מה עדיף מבחינת שיהיה מלאך רציף? בוא נתחיל. שנייה. נראה לי שנתחיל בנקודה של הופעת של היחס בין ספר בראשית לשמות, כי בעצם בנקודה הזאת כבר נגענו, גם פעם שעברה אמרנו שנמשיך את זה, בעצם הנקודה הזאת כבר נגענו, שבעצם אתה בא, כל ספר בראשית מוביל תודעה מסוימת, מה זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מאז האבות, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שאמרנו, חיי האבות מוארים, וכל פעם מה שהוא אומר להם עושים. והשם אומר, אני יודע מראש שזרע אברהם ישמור צדקה ומשפט, ולכן אני בוחר בו. בספר שמות פתאום התבהר לך שכל מה שהיה כתוב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, או מה שכתוב במראה על החוקים והמשפטים, איך כתוב במראה? ברח לי רגע. כן, ויום הם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה והזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. אנחנו קוראים את זה ישר בידיעה שהיה מדר סינה, אבל בעצם המובן הרגיל, המובן הפשוט זה היה כל מה שאני אגיד תעשו, המובן של מדר סינה היא לא, שימו את התורה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אמרנו, המשפטים לפנינו מאז המדר סינה. עכשיו, מה שאנחנו נעשה עכשיו בעצם נרחיב את המבט הזה ונראה איך השינוי של מה שידענו בספר בראשית הוא לא רק במובן של מה זה תורה ומצוות, מה זה ברית מילה, מה זה גיד אנשי שכל הבת עליהם מתהפך, אלא כל ההבנה מה זה חומש בראשית לנו בתור פוגשי התורה לדורות משתנה מחומש שמות ואילך. בואו נבהיר את הנקודה הזאת. נתחיל בשאלה. מה?
המהלך הזה, אני זוכר רעיונות שלו, אולי זה לא עושה, שיש לך שש מצוות, בעצם שבע מצוות בין נוח לזו מצווה אחת, ואז הם מקבלים את התורה, אז יש לחזן מורים את זה, תורה פנימה, אז אלה פתאום הגדרים משתנים.
נכון, יש בזה הרבה סוגיות שנוגעות לזה. גם שבע מצוות בני נוח, חייבים לעשות אותם בגלל שהם ניתנו למשה מסיני, לא בגלל שזה נימוסי או נכון או נוח קיבל את זה. נכון, שכל המצוות שהיו עוד פה הם בעצם יש לי בעצם הגדרה ברית מחדש. עכשיו בואו נתבונן רגע, בסדר? אני שנייה רגע פותח את הקובץ הנכון לעניין הזה. בסדר, בואו נתחיל משאלה מאוד יסודית, בסדר? אני נושא לשאלות מקדימות. מתי ניתנה התורה לעם ישראל? מה? אני עכשיו לא אכנס תאריכים ספציפיים, זה פחות השאלה שלי. מה מדר סיני? מישהו מסכים, מישהו חולק? מה מדר סיני?
עשרת הדיברות,
מדר סיני. בסדר, אמרנו מצוות, התורה, בתור תורה, המערכת, תורה, מה מדר סיני? בסדר? מה מדר סיני? יפה, עכשיו, אנחנו לא נכנס לסוכות הסוגיה הזאת, אבל זה ברור שיש הרבה מצוות שלא ניתנו לעם ישראל, אפשר להגיד רוב המצוות, במעמד הר סיני. כלומר, במעמד הר סיני עם ישראל קיבל את התמצית, עשרת הדיברות, ועוד שטף של מצוות, משפטים, בוא נגיד גם המשכן, אבל את כל הפרשיות בויקרא הוא קיבל, או במילים פשוטות. האם בהר סיני... שנייה, אז זהו, אז אני מוכן אומר. בוא נגיד, עכשיו יש דיונים בראשונים, ועוד לפני זה בתנאים, מתי בדיוק נאמר הכל למשה? כלומר, הרי יש פה בעיה, משה, בוא נגיד מצוות הראיות, אחרי מעמד הר סיני, מעמד הר סיני, כן, נגיד באזור סיוון, מה קורה שבועיים אחרי מעמד הר סיני? האם אח התחתן עם אחותו או לא? שאלה, אחד האיסורים הכי קשים, רגע, מעמד הר סיני, בכל פרשת משפטים לא כתוב שום איסורי הראיות. מה? איסורי הראיות בתור מערכת מופיעים בהמשך בפרשות, בעיקר באמצע, בלב פרשות, בלב חומש ויקרא. באופן הכי פשוט, זה שאחר כך כתוב לך שבאוהל מועד, אחרי בניין אוהל מועד, השם אומר, וידבר השם אל משה לאמור, מגיע פרשייה מסוימת, מתי הוא אמר לו אותה? יש ראשונים, יש תנאים שאומרים הוא אמר לו אותה כבר מעמד הר סיני. יש תנאים שאומרים הוא אמר לו אותה רק אז. מה שבטוח, כולם מסכימים, שעם ישראל לא שמע אותה אלא אז. כלומר, כששואלים מתי התנה תורה לישראל, זה בעצם תהליך שהתחיל במעמד הר סיני, והמשיך עד סוף התורה. בעצם, כל ספר דברים, כל ספר דברים שמתחיל, שמתחיל מי, מתי התחיל ספר דברים? כן, מה?
חודש
לפני, חודש וחצי. בוא, אולי נגיד פסוקים
כבר.
יפה, איפה? בדיוק בתאריך שלנו, שנאמר, תחילת ספר דברים, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו אליהם. ה-12 חודש זה בעצם א' בשבט. אז נאום משה ספר דברים התחיל היום, והסתיים בזין אדר. בסדר? בעצם בכל הנאום הזה משה מחדש מצוות חדשות. מה זה מחדש? לא כתוב לדבר השם על משה לאמור במצוות האלה. אז כנראה משה ידע אותה מראש. בגדול אנחנו לא נכנס לכל הסוגיה הזאת עכשיו, אני לא רוצה, אנחנו קצת... קיצור, מתן תורה זה תהליך מתמשך. המצוות הלכו ונתנו לעם ישראל, ושוב, מחלוקת מתי בדיוק ניתנו למשה, מתי בדיוק מסר אותה לעם ישראל, בעיקר מתי הם נכתבו, האם כל פעם שהוא מסר מצווה הוא גם כתב אותה, או שרק בסוף הוא כתב את הכל, לא נכנסים לזה. בגדול, מתן תורה לעם ישראל, תהליך מתמשך. בסדר? כל החידוש שאמרנו, כל החידוש שאמרנו פעם שעברה, מעמד הר סיני, מעכשיו, התורה הקודמת לישראל, זה בעצם לא רק במעמד אחד, של ימים, של חודשים, זה בעצם מהלך של שנים, לקח 38 שנה, עד שכל התורה ניתנה לישראל ונחתמה והתנה ללוויים, ומאז אפשר להעתיק ממנה וכדומה. נכון את הסוגיה הזאת, בעזרת השם, משהו בפרשת שבוע למשך רב.
מתן תורה במובן שחידוש הלכות נמשך עד היום. מתן תורה...
לא, אני לא מסכים איתך.
הרגע הזו זה...
טוב, לא מדבר על זה עכשיו. עכשיו עיקר הנקודה שאותה רציתי. אז בעצם נכון להגיד שמתן תורה במעמד הר סיני, במובן שאז ירדה התורה משמיים לארץ, והעקרונות ניתנו, וכמובן, כמו שאמרנו, התחדש שיש תורה כמו שאנחנו מכירים אותה בעקרונית, ולא כמו תורת האבות, ואחר כך היא הולכת ומתגלה. וכאן מגיעה שאלה מאוד חשובה. מתי ניתנה התורה לעם ישראל? לא משמות ועלה, כלומר, לא נגיד ממתן תורה ועלה, אלא חומש בראשית. ופרשיות שמות, פרשיות שמות, ואיר רבו, שאנחנו עכשיו בהם, מתי ניתנו לעם ישראל? מתי ניתנו במובן הכי פשוט? מתי היה מישהו שהיה לו... שהיה לו ספר, לא, שהיה לו ספר וכתוב בו מה יוסף ואחיו עשו. הרי מה, כשאתה קורא עכשיו ושברת, או שאתה קורא לבן שלך עכשיו, אתה פותח חומש בראשית, יצא לי, שנייה נפתח חומש בראשית, יצא לי פרשת וירא. סופר פה על העקדה. האם כשהייתה העקדה, מאז ואילך, אם תיקח, לא יודע מה, הנינים של יששכר, האם ידעו מה קרה בעקדה? לא יודע. או שכן או שלא. גם אם כן, ודאי לא יודע את אותם פרטים שהתורה מגלה לנו, אותם פסוקים, אותם מילים קדושות, שרק אותה, שבהם יש את כל הדיוקים, ואז נסתר, והנסתר. מתי ניתן ספר בראשית לעם ישראל? כרגיל אנחנו נחפש קודם כל פסוקים, ואז נגיע לפירושים וסברות, כי פשוט זה הסדר הראוי. אם אין פסוקים, אז זה ברור, אנחנו תמיד, אבל... אבל קודם כל אני רוצה לפני התשובה, תעלו שנייה רגע את השאלה, יש פה שאלה כבירה. הרי השם אומר לנו במעמד הר סיני, מה ניתן? ניתן עשרת הדיברות, הוא דיבר איתנו, אחר כך אומר, עלה אליי הערה, ואני נותן לך תורה מהמצווה, ואז כתוב שנותן לו את כל פרשות של תרומה, וההמשך באוהל מועד כתוב עוד פרשיות, וההמשך במדבר עוד פרשיות. אבל רגע, חסר לי משהו. מתי נכתב ספר בראשית?
רגע, שמשה עולה לתחת השמיים, הוא לא כותב
את כל התורה? לא, זה מה שאמרתי, זה ודאי שלא, לכולי אלמה, משה כותב את כל התורה בדברים, בסוף דברים. שם כתוב וילך, פרשת וילך כתוב מפורש, שהוא כותב את הדברים האלה ונותן אותם לשבט לוי. עד אז, או שכלום לא היה כתוב, או שהיה מגילות מגילות שהפרשיות שלו לפני. אבל מתי נכתב, או לפחות נאמר, ספר בראשית? מתי השם אומר למשה, תכתוב, את קשתי נתתי בענן והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ, פרשת נוח. מתי זה נאמר למשה ומתי זה נכתב? כן. מה קושי? אולי בסוף שהוא כתב, כמו שאמרנו, שהוא כתב את הכל.
אם זה לא משנה לך, זה בסדר, אני יודע שזה משנה לך. ב', אולי זה יפתיע אותנו המשמעות שהתגלו. למשל, למשל, אתן לך דוגמה. אם עכשיו, אם סתם, אני אומר משהו מופרע לא נכון, אבל לצורך העניין. אם יצא שהשם לא גילה את זה משה במעמד הר סיני, הוא גלה את זה דווקא במשכן, אחרי שפגע המשכן, כשנבנה המשכן, אז התגלה בכלל שהיה נוח, מי זה בני נוח. אז יש לזה משמעות, נכון? כלומר, ודאי שהסיטואציה שבה ניתן ספר בראשית, והמשמעות שניתנות לו, היא משמעותית מאוד. והיא גם מגלה מחדש, למה זה משמעותי? כי אחרי שאתה מגיע, תגיע לנקודה הזאת, שבה התורה אומרת לך איפה ניתן ספר בראשית, צריך לחזור ולקרוא את כל ספר בראשית לאור זה. אתה תראה איך זה קורה. אחרי שהתגלה לך באיזה הקשר בך ניתן ספר בראשית, ומה המשמעות שניתנה לו על ידי השם, אתה צריך לחזור ולקרוא מלכתחילה את ספר בראשית.
למה?
למה? אני אגיד לך למה. כבר, אני חייב לך מיד את התשובה. אתה לבד כבר, תבין, אני חושב. בסדר? לא, אני אומר, אבל השאלה הזאת היא חייבת להישאל, וחייבים שנייה לעמוד על זה שאנחנו לא... רגע, פדיחה שאנחנו לא יודעים את זה,
סליחה. מה הקטע של ספר בראשית?
כן, עכשיו, בוא נעצים את השאלה, בוא נעצים את השאלה, אני שנייה אשאיר אתכם במתח, אבל לא סתם. נשאל עכשיו את השאלה מכיוון הפוך. שאלה הראשונה שאלנו, ספר בראשית חלק מהתורה. חלק מהתורה בהגדרה, השם הכתיב את זה למשה, נכון? אמר למשה ואמר לו לכתוב. שאלה ששאלנו עכשיו, מתי נכתב ספר בראשית? בוא נשאל מכיוון הפוך. נניח שאנחנו יהודים, וואלה זה באמת אמת, אבל נניח שאנחנו לא מכירים כלום. היינו, לא יודע, יצרנו בגלות וזה, לא מכירים שום תורה, שום כלום. באים, אומרים לנו, תורה זה חשוב, תורה זה חשוב מאוד, מצוין. בואו, אני פותח את התורה, זה התורה? כן, זה התורה, תקרא. אני קורא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אחר כך, אלה תולדות השמיים והארץ היו הים. אחר כך, ויחי אשת, אחר כך, והנה, אחר כך על אברהם, יצחק ויעקב. יש לי שאלה, מה אני קורא עכשיו? מישהו יכול להסביר לי? כלומר, כשאני קורא, מה שאני מבין מתוך מה שכתוב לי, ספר היסטוריה, אני מבין, אני יכול להבין ספר היסטוריה קדוש, כלומר, יש פה תיאורי מאורעות קדושים, כי סופר לי מראש מה השם עשה, בכלל עוד אין אדם. אחר כך, מה השם אמר לעשות, ואחר כך, מה ש... הכל מעשה, אבל... רגע, מה התוקף של הספר הזה, או בעצם למה לקרוא אותו בכלל? כלומר, האם יש ספרים מקבילים? אולי יש בעצם תורים מקבילים? מי כתב את זה? אולי כשמגיע לאברהם אני בטח אומר, וואי, בטח אברהם כתב את זה. אחר כך בטח יצחק, בטח יעקב, רגע. מה התוקף של הספר הזה? לא א' ב' שכתבו לי בתחילת החומש?
גם למה לא סתם עכשיו אני מעציג את השאלה? אני חושב כבן אדם זה, הייתי אומר, הגיוני היה שספר בראשית מי יכתוב.
מי אמר שספר, אבל סליחה שם, מי אמר שספר אלוקים? מי אמר שכל עוד פה? היא אלוקית. אולי אדם כתב את זה?
לא, גם זה שמשה כתב אותו, ולא נגיד אברהם כתב את בראשית. סתם, הייתי כותב את הסיפור בעצמי, אני אומר, היה אברהם, נגיד אחרי השם התגלה לאברהם, אמר לו תכתוב את כמנה.
אז לפחות, כן, אני אומר, התורה נכתבה, אני אומר, אני שואל את השאלה בחריפות, התורה נכתבה באופן ממש מוזר. כי א' ב' שהיא צריכה לכתוב זה מה התוקף שלה. למשל, תחילה ספר חוקים, מה היה כתוב?
הועיל וזה...
כן, אז זה כבר החוקים עצמו, אבל לפני זה כתוב אלו החוקים שקיבלה הכנסת ישראל ותאריך זה וזה.
בסבב דברים, יש לו חתימה, כי יש לו
פתיחה
מאוד ברורה. אלה הדברים...
יפה, עכשיו, יפה, זה בדיוק מה שאומר, סבב בראשית בתור פתיחת התורה. זה שאומר, בעצם מי מעמד הר סיני ועלה זה מאוד ברור. כלומר, ופתאום אנחנו מתחילים להבין באור חדש את שאלת רש"י בתחילת התורה. לא, יובל רש"י לא עונה על זה. רש"י לא עונה על
זה.
רש"י עונה למה זה כתוב, אבל אחרי שהוא עונה, רש"י אומר למה זה כתוב, אז אני הייתי מצפה עוד יותר שהתורה תכתוב לי, תעורר לי את השאלה ותענה לי את התשובה. כלומר, כשאתה פותח ספר, אני שואל אותך בתור מישהו שמתחיל את לימודו, בוא נגיד, במבט של ילד, כתוב פה בראשית ברא אלוהים. רגע, יש לי שאלה. מה שכתוב פה זה אלוקי או אנושי? הרי גם אם כתוב פה את מעשה השם, אולי אדם, אולי היסטוריון כתב את זה. האם לא חשוב לכתוב בספר עצמו מה התוקף שלו? ועכשיו בעצם הוא עצם את השאלה ששאלנו קודם, שבעצם מי שמות ועלה, כלומר מי אמצע חומה שמות ועלה זה ברור. ברגע שכתוב לך, רגע, כתוב התוקף, השם התגלה למשה. אמר לו מעמד הר סיני, תעשו את המצוות האלה, ועד השתלשלות של מצוות, עד ספר דברים, אז הבנתי. מה שאני קורא עכשיו, אני קורא באימה ופחד, בהבנה שיש פה משהו נצחי, עליון, מעשה השם, אבל לא הבנתי. מה שקראתי לפני זה, מה זה היה? מישהו מוכן להסביר לי?
אני לא מבין, אבל
מאב לבנו, בשרשרת... אתה אומר שבתורה שבעל פה יגידו את זה.
לא, גם אבא תמיד לימד את הבן שלו, זה מה שכזה, זה התורה שלנו, וכאילו, השאלה שאתה מעורר היא לא כזאת שאלה ש, שכל בן אדם כאילו מועקה ששואל את עצמו.
אני אענה לך בשתי תשובות שלמה השאלה שלי צודקת, בסדר? תשובה ראשונה, תשובה ראשונה, א', אם זה לא יהיה כתוב בהתחלה, לפני בהתחלה, שאלה שונה זה מה שאלתי קודם, רגע, מאיפה אבא עצמו יודע, איפה ניתן ספר בראשית, כלומר, לספר בראשית הוא ודאי חלק מהתורה וזה אנחנו יודעים מסורת שבעל פה, אבל מה ההקשר שלו בבחינת הנתינה, בבחינת עצם התוקף שלו לשאר החומש, כלומר, הרי לא סתם התורה אומרת לך, היא לא מביאה לך ספר חוקים ואומרת לך, תקשיב, זה, אתה רק מצוות כך, היא אומרת לך, זה ניתן בהקשר של מעמד הר סיני, וזה באוהל מועד, וזה אחרי חטא המתאוננים, וזה אחרי נדב ואביהו, כלומר, יש פה תורה חיה, בהקשר הזה, ברור שהתורה תפרש לך, גם מה ההקשר של ספר בראשית, כלומר, כשאתה לא יודע את התוקף שלו, אני לא אומר, רק כשאתה, אמרתי את זה באופן הכי קיצוני, שבעצם מי שיקרא מההתחלה זה מאוד צועק, שהוא בעצם לא ידע מה התוקף של ספר בראשית. ורק כשהוא יגיע, עכשיו, עכשיו, אני אומר, שנייה, אז קודם כל אמרתי, גם אחרי שאתה יודע שזה תורה, שהכל תורה משמיים, ודאי אנחנו יודעים את זה, אז אנחנו צריכים לחפש בתורה עצמה מה המקום של התורה שמיים בספר בראשית. כי אנחנו רואים שהוא מיוחד, ורואים שכאילו התורה לא מתייחסת אליו בהתחלה ואומרת מהו. זה תשובה ראשונה שאלתך, למה השאלה הזאת מאוד חשובה. שאלה שנייה, מי אומר?
השם למשה, אומר לו, אני נתתי להם, אני...
נו, אז מה?
אומר השם למשה, אני המשך של ספר בראשית. אתה צודק,
אבל זה מקשה עליהם, תראה את עולם, אתה קובע את המבוא. לא, גם עליהם. השם אומר שהוא התגלה עליהם, אבל מי עכשיו אומר לי בדיוק באיזה... אני עכשיו רוצה ללמוד מה שאמר לאברהם. מאיפה אני ידע? כמובן בספר בראשית. שם יש תמנים מדויקות, אבל זה עצמו חייב להיות שהתורה תגיד לך את זה. ובוודאי שכשהיא תגיד לך, אז היא תגיד לך גם איזה... תקשיבו, בואו לא נפתח את השאלה, נגיד, כאילו, אני בטוח שמסכים איתי בשאלה. נכון, כל המהלך עד בעצם פרשיות על מעמד הר סיני. עכשיו, הדבר השני שרציתי להגיד לך רק, ששוב, להעמיד את כל מה שאנחנו נאמר בפרספקטיבה שלו, שנייה, אני חושב איך לומר את זה. ספר בראשית, זה לא רק שהתורה לא אומרת לך מתי הוא ניתן, וזה באותו אופי של ספר שמות ועלה, זה באמת אופי אחר, כלומר, רש"י על התורה באמת על ההתחלה, ואנחנו עכשיו יותר ויותר מבינים ונבין למה הוא על ההתחלה זה מה שהוא שואל. כי יש פה בעיה מבנית, לא רק בעיה תוכנית, כלומר יש לך פסוק קשה. יש פה בעיה מבנית, כלומר, אם מההתחלה התורה היה ויאמר השם אל משה, תתתה ויאמר השם אל משה, ואתה בכלל לא יודע מתי הוא אמר לו, דיינו, גם אז היה קשה. ואז, מתי שהוא היה מתגלה מתי הוא אמר לו, וזה בכלל אופי אחר. הרי מי מעמד הר סיני? כשאתה שואל, ברגע שאתה כאילו קורא את התורה, ואז מתגלה, רגע, התורה נכתנה לנו מהר סיני ועלה כספר מצוות. בהקשר הזה, אז פתאום אתה מאה מלכתחילה על ספר בראשית, רגע. עכשיו אני לא מבין, אז מה התפקיד של ספר בראשית? כלומר, אם מלכתחילה על ספר מצוות, זה הכל היה מובן. אז בהתחילה לא ידעת התורה השלימה את זה, אבל זה לא אותו אופי בכלל, היה שם גם איזה כמה מצוות מפוזרות, אבל זה בכלל לא אותו אופי. אם אתה לא יודע את ספר שמות מאמצעו ועלה, רק ספר בראשית תחיית שמות, מה שאתה חושב זה שהתורה זה תיאור מעשה השם בעולם. אתה לא יודע מי תאר את זה, זה תודה מהתורה שבעל פה, ודאי. אבל אתה לא מבין בכלל מה זה בא לעשות לי, האם זה בא להגיד לי, תקשיב, תבין מה זה העולם, תבין מה זה השגחת השם, תבין מי זה אתה. ואיל ואתה מבין, ספר מוסר. איפה כתוב שספר מוסר? האם לא חשוב שהתורה תגיד, תגדיר לי? אני לא רוצה שעשהאל יגדיר לי מהספר בראשית, אני רוצה שהתורה תגדיר לי. התורה לא אמורה להגדיר, שנייה, אב לבן יגיד לו, זה השם נתן לנו. עכשיו, מה שנתן לנו משמות, מאמצע שמות ועלה, התורה עצמה אומרת לנו. ספר מצוות, וכנראה שיש חשיבות גם לתאר את האירועים.
שנייה.
כן.
לא, אבל גם מצוות הם לא מצוות.
לו לא היה משהו כזה, הייתי צריך לבוא לשמוע אתכם, אבל יש משהו כזה. אז לפני שאני אבוא לשמוע אתכם, אני אשמע להגיד לי, איזה מקום התורה נותנת לספר בראשית? בקיצור, באנו לשאלה, איפה ניתן למשה ספר בראשית? בסדר? יפה. אנחנו לא הולכים למקומות כאלה שדרשות, במקומות שיש פסוקים מפורשים.
גם מצוות, גם מצוות שכתובות, מי שמקיים מצוות, הוא מבין שזה לא באמת מצוות, אתה לא יכול לקחת את ספר ויקרא, ויקרא יחסית הכי כן, אבל...
אז זה מה שראיתי לומר,
להבין איך לקיים...
תקשיב, אז זה מה שראיתי לומר, ברגע שהתורה מגדירה, הנה, אשר אומר לנו זה ספר מצוות, אז... מובן, גם ההקשר של הסיפורים בין לבין, כלומר, התורה לא התנה... שנייה, התורה שהתנה, בדיוק, התורה התנה לא כספר חוקי, לא, למה אני אומר, שנייה, למה אני אומר שהתורה מגדירה לי?
לא ספר מצוות, אם זה ספר הוראות, תן לי כפירות, מה כתוב לי,
שאנחנו רואים שבת... לא, רגע, לא קשור, לא דיברנו עכשיו, ברור שיש תורה שבעל פה במקביל, לא קשור.
לא, אני אומר, התורה שבכתב, גם מה שכאילו מצוות,
כן, מה הבעיה?
למי שבעניינים, מה הבעיה? מבין שזה לא ספר מצוות, שהמצוות שם הם מאוד...
תשובה, זה ספר מצוות שהוא בנוי בתורה שכתב, תורה שבעל פה, מה הבעיה? לא הבנתי.
לא, זה תורה שבכתב, איפה
בעל פה? זה על הבכתב כרגע. לא, כל הזמן יש ברקע שתורה שבעל פה, זה לא קשור. למה אני אומר ספר מצוות? שנייה, בהקדמה למעמד הר סיני, שבוא נגיד עכשיו לפי רבי עקיבא, בוא נגדו כל המצוות כבר, בסדר? או רבי ישמעאל משם ואילך היה זרם של מצוות עד סוף חיי משה. בהקדמה למעמד הר סיני, פרק י"ט, כתוב ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואתם סגולה מכל הערים כי היא לכל הארץ ואתם תהיו מלכת כהנים וקול קדוש ואז אחר כך עם ישראל מקבל פעמיים, גם פה כתוב וגם אחר כך המשפטים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע קיצור כל ההקשר תקראו לסום מחדש השם אומר אני עומד לתת לכם את מצוותיי אתם שומעים אותם ושם ניתנה כל התורה רגע, אבל שוב חשאלנו, מה עם בראשית? מה עם בראשית עכשיו זו שאלה כפולה? איפה הוא ניתן בכלל? למה, שאלה משולשת, סליחה. איפה הוא ניתן? למה זה לא כתוב מלכתחילה? ושאלה שלישית, מה היחס בינו לבין ספר מצוות? מה ההגדרה של ספר בראשית? אז בואו נראה. אנחנו עכשיו נפתח, בסוף פרשת משפטים, בסדר? אחרי פרשת יתרו תראו מעמד הר סיני, תביא חומשים, תעשה לי טובה, נו, אל תסתכלו על כך. תביא חומשים בספר שמות. אנחנו אחרי יתרו ואחרי כל פירוט המצוות של משפטים אנחנו מגיעים לסוף פרשת משפטים התורה כאילו חוזרת בעצם אל המעמד עצמו, אל מעמד הנתינה לא ימשיך עכשיו שטף של מצוות אלא התורה כאילו אומרת לנו אחרי שהבנתם טוב ראיתם התאפסתם קצת שמדובר על נתינת תורה ומה ההקשר והיא חייבת מצוות וכמו שאמרנו שמדובר על מצוות באופן חדש לא על מצוות לא על תורת האבות התורה חוזרת אל המעמד עצמו ואז היא אומרת ככה, אני קורא פרק אף ד' בחומש שמות, בסדר? כולם יש? פרק אף ד' בחומש שמות. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. כלומר, ממש אנחנו, התורה מחזירה אותנו למעמד. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם, ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד ואמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה שאלה ראשונה מה זה הועיל אני אומר עכשיו לפי רש"י ככה ממש פשט התורה מטה לזה לומר שהתורה חוזרת לספר לנו את המעמד לפני כל קבלת המצוות ממילא מתעוררת קצת שאלה בפסוק ג' ויבוא משה ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים איזה משפטים? אם אתה לא שם לב למה שכתוב פה אתה עלול להגיד המשפטים כל פרשת משפטים סוגם יש פרשים שככה תספרשו אבל אנחנו הולכים עכשיו, כל מה שאומר עכשיו לפי שיטת רש"י וחז"ל אפשר לומר זה לפני מעמד הר סיני, איזה משפטים? אני ממשיך, ואז העם מקבל כל אשר דבר השם נעשה על הפסוק ד' שימו לב ויכתוב משה את כל דברי השם רגע, פה יש משהו מאוד מיוחד ויכתוב משה את כל דברי השם לא רק שעוד לא ניתנו כל המצוות, לפחות לעם ישראל כתיבת המצוות תיעשה רק בשנת ה-40 יש מפרשים שגם עד אז זה לא יתפרש בתורה, אבל נכתב מגילות מגילות, אבל כתיבת ספר התורה בתור ספר תורה רק בשנת 40. פה כתוב שמשה כותב משהו. ויכתוב משה את כל דברי השם, מה זה כל דברי השם? וישכם הבוקר ומזבח תחת ארון 12 מצווה, 12 בני ישראל, שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ועלו עולות ויזבחו זבחים שלמים ולהשם פרים, ויקח משה חצי אדם וישם בעליונות וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה במצווה. נשמע, אז בעצם הוא כתב ספר, הספר הזה עכשיו קרוי ספר הברית, ועליו עכשיו הוא קורא את הברית על התורה. כל מעמד הר סיני, במעמד עצמו לא התפרש שהייתה ברית, היה בעצם הנחתה משמיים לארץ. איפה העם קיבל את זה? תשובה, ספר הברית, זורק עליהם את הדם במסגרת של עולות ומזבח, ושם העם מקבל. ויקח משה את הדם וזרוק על העם ואומר, ינה דם הברית אשר קראת השם עם אחי הכל דברים האלה. מה זה ספר הברית? מהו הספר שכותב משה? יש לכולכם, לרובכם פה רשי, שמישהו יקרא לרשי, בפסוק ד', גם בדיוק, גם ד' וגם ז'. חבר'ה, יש כל חבר'ה כסייל, תקרא בקול גדול, פסוק ד'. כן. יפה. בפסוק ז', ויקח ספר הברית. יפה. אז תשימו לב מה נוצא פה, משהו מבהיל ומפתיע. עם ישראל קיבל תורה, ראינו שהתורה הזאת, פעם שעברו ראינו, פעם שעברה, איך שהתורה הזאת שינתה את כל מה שהבנו על ספר בראשית. כלומר, ספר בראשית הבנו שכל מה שכתוב מצוות, חוקות, הכוונה, כשהשם אומר לך מה לעשות, תעשה. לא הבנו שהכוונה היא השם מוריד תורה, מוריד את כל רצונו לעולם, מעכשיו נלמד אותו, נתפלפל בו, ונשבץ את חיינו בתוכו. אבל כשהשם, אחרי, כשהתורה הונחיתה את זה, כל פרשת משפטים, היא חוזרת רגע ואומרת, רגע, רגע, רגע. משהו חסר. מה חסר? מה שדיברנו מההתחלה עד עכשיו. חסר, מה המקום של ספר בראשית? התורה ישר משלימה אותו. והיא אומרת, משה כתב ספר, הספר הזה הוא בעצם, התורה קוראת לו כל דברי השם. כל דברי השם זה בעצם בהכרח, בהכרח, כל מה שהשם אמר לו, חוץ מכל המצוות שעומדות להיות, ובעצם כבר נכתבו. לכן רש"י אומר, מסורת חז"ל, עוד מעט נשלים עוד משהו בזה, מתחילת התורה ועד מעמד הר סיני, שימו לב, ועל זה עם ישראל קורא ספר הברית, ועל זה הוא אומר נעשה ונשמע. כלומר, על מה עם ישראל קורא ברית? על זה שהוא ישמור את חוקות השם. שנייה יובל, שנייה. רש"י פסוק ד' ופסוק ז', תקרא בעצמך. כלומר, אם אני אחזור כאילו ליהודי הפשוט שבא ופותח תורה לראשונה, היהודי קורא, יש הרבה דברים חשובים שחשוב לדעת, איך השם ברא את העולם, מה שאמר לאברהם, שאברהם הוא יסוד האומה שלי וכו' וכו' וכו', אבל מה ההקשר של זה בכלל? מה, זה חשוב לדעת פשוט? אולי זה בעצם כדי שנדע לקיים ברית מילה, או גיד אנשי? מה ההקשר? רגע, כשאתה מגיע למעמד הר סיני, אתה בהלם, התורה אומרת לך בעצם, אחרי המעמד עצמו, אחרי שהפכו לך את המבט בכלל, מה זה תורה? עכשיו, תעצור. על מה קראתי ברית עם ישראל? על ספר בראשית. כלומר, במעמד הר סיני עצמו, ותוך כדי הדברים גם הסברתי למה הסדר פה הפוך לפי רש"י. כי קודם כל, למה זה לא נכתב ביתרו? למה רק בסוף משפטים? כי עד אז לא הבנת בכלל מה זה התורה. כל אתה חושב שהתורה זה תורת האבות, לא הבנת את כל מה זה התורה ומה זה... הרי אמרנו, כל ספר התורה פה ביתרו מתואר התוקף שלו. מה אנחנו מחזיקים בידינו? מה שהשם, המעמד הר סיני שמתואר פה, נתן למשה. ספר מצוות. אבל כל ספר המצוות, לא עצמו השם נותן הקשר, והוא אומר, מה יחייב אתכם בספר המצוות? בסדר, אני הלכתי לכם רק כגיגית, אבל הצד שלכם, הקבלה מצדכם לדורות, על מה היא? על ספר. כבר זה שנכתב ספר זה מאוד חשוב, כי בעצם יוצא. שספר בראשית ניתן לעם ישראל בתור ספר הרבה לפני ששאר התורה ניתנה בתור ספר. עם ישראל בעצם כשהוא בא לחתום על התורה, אני מקבל את כל מה שהשם אומר, אמר ויאמר עכשיו 40 שנה, 38 שנה, על מה הוא חתם? הוא חתם על ספר בראשית. על מה הוא אומר לעשה ונשמע? ספר בראשית. כשאתה קורא את זה, הייתי מציע לעשות את זה פיזית, אתה חוזר איך התחילה עם בראשית, רק אחרי הבנתי את התוקף. אבל לא רק הבנתי את התוקף של המור, לא רק שפעם ראשונה נאמר לי שספר בראשית ניתן פה, אלא שאני גם בעצם מבין גם מה התפקיד שלו בכלל התורה. התפקיד שלו זה בעצם לקשר אותי לספר המצוות. אני שוב, מה המהות? למה אנחנו על זה חתמנו? כי בעצם השם אומר לנו ככה. זה לא שאני עכשיו בא כאדון מלמעלה ואומר לכם, זה תקיימו, האם אתם מסכימים אקדח לרקה? לא. שאומר, זה תקיימו, ומפה ואילך אני אתן לכם עוד דברים. אתם יודעים למה אתם קשורים לזה? עכשיו אני אגלה לכם משהו. תבינו שרק אז עם ישראל, העבדים האלה שיצאו ממאות שנות גלות, רק עכשיו הם ידעו הרבה מהם שהיה האדם הראשון. שהיה נוח, לא יודע. שהיה אברהם לפרטיו. כלומר, מתי אברהם נתבשר לו על יצחק? האם זה הנס? האם זה הטבע? האם שרה הייתה הכרה? כל הפרטים שאתה יודע, רק עכשיו ידעו אותם. אתה כאילו בא וברור לך מראש שעם ישראל בא בתור זה שהבן של זה שעשה את העקדה, הבן של זה שלא יצא מעולם מהארץ, הבן של זה שהתחכם מול אחיו. כל זה עם ישראל הידע. בלשון של הכוזרי, די בתחילתו, אומר שחלק ממעמד הר סיני זה, בשלוש מילים מאוד חשובות, והגיד להם הנעלם, לפי תרגום מבית דיבון. והגיד להם הנעלם, כלומר, מה שהעם, מה שהעולם בכללו שכח, העם בכללו לא ידע את מקורו. כל דור חי את עצמו. אפילו לא יצויה שהיו כותבים היסטוריה, קל וחומר שבאותם דורות לא היה בכלל מושג של כתיבת היסטוריה. הכל תפס במעגלים, ולא, עם ישראל בתורה חידש את החשיבה ההיסטורית שהעולם בתהליך התקדמות ויש מה לעקוב. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מה שאני אומר, שהעולם, בהקשר הזה הכוזרי אומר את זה, העולם בכלל לא חי מתודעה כלשהי, מאין הוא בא. כלומר, לא רק האם השם ברא או שהיה העולם קדמון, אלא נגיד שהשם ברא מתישהו, אבל מאיזה הקשר, קודם לך רצף לבריאה, אתה לא מבין, אין לך שום קשר להשם בהגדרה. בעמד הר סיני, השם יוצר מלכתחילה את הקשר בין השם לעולם, כלומר, לא יוצר, מגלה את אופי הקשר, מתי הוא נברא, כמה שנים עברו מאז, איך אנחנו הגענו מאז, ועל זה עם ישראל חותם. אני חוזר רגע לשאלה נוספת. למה התורה מתחילה בראשית לא אומרת לי את זה? הרי אתה בעצם, לאור מה שמענו עכשיו, מתעצמת השאלה על בראשית. הרי תסכימו איתי, שאם אתה הבין שאני קורא עכשיו את בראשית, כשאני עכשיו קורא, בוא נגיד, דן, אבא שלי אמר לי שזה הספר שהשם נתן. בסדר, אני עכשיו לומד עם הבן שלי או עם עצמי, או הוא לומד לבד, את הספר שהשם נתן. אני קורא עכשיו כל הסיפורים סיפורים. תסכים איתי שיש פה חיסרון שאני לא מבין שזה הסיפורים שמעידים לי על תורה, שאני בכלל עדיין לא מבין, כמו שראינו, שעמד על סיני יש לי מהפך בכלל מה זה תורה, עד אז אני חושב שתורה זה טיפין טיפין מה שהשם אומר. אז אני בכלל לא מבין מה הספר בראשית אומר לי. למה השם עשה את זה כך? כן, מובן השאלה? אמרנו, מעמד הר סיני, זה אמרנו בפעם הקודמת, שהוא עושה מהפך בכל המושג של תורה. מה? אז בסדר, אז תשלים.
זה לא שההקדמה במקום להיות כבר בבראשית א' וכבר בראשית לראות כבדה
לך. תראה.
גם כאן עדיין הקדמה חזירה.
לא, אז אני אומר, רגע, לא הקדמה. אתה אומר, האם מה שאמרנו עכשיו, שאלה טובה, האם מה שאמרנו עכשיו, אז זה יגרום לי כאילו להשלים גם עוד מה שרציתי להשלים, האם מה שרש"י אומר, וכבר אמרתי שיש חולקים על זה, יש חולקים על זה. כלומר, אני חושב שבהחלט זה נכון לומר זה הדרך הראשית בחז"ל למפרשים, אבל יש חולקים על זה, שכל מה שקראנו עכשיו, ספר הברית, הוא לוקח כל מה שאמר לו השם, כל מה שאמר לו השם, פה נאמר שניתן ספר בראשית גם. אז קודם כל אני אומר ככה, אני חושב, מה? שזה נאמר, שמדובר פה על משפטים, כלומר שלא, אין פה חזרה למעמד הר סיני, אלא בסוף משפטים, משה בעצם כותב את ספר המשפטים האלה, ועל זה עם ישראל חותם.
ואז הוא עלה לקבל את לוחות הברית.
כן. מבין.
שהוא עלה פעמיים.
בסדר, לא ניכנס, כאילו שוב, זו סוגיה שצריך ללמוד אותה.
לא קודם כל, משפטים. הוא נמצא למטה, יש מעמד
עצמא, הוא לא נמצא למטה.
יש פחד מפקודים. דבר
איתו. שנייה,
לא,
כל הכל.
אתה
עושה לפי הסדר, הוא עושה תורה לפי הסדר,
זה
קרה יותר. לא, בגלל זה של כל משפטים, הוא לא קיבל עליו סינה, הוא קיבל למטה. יכול להיות.
זה
יכול להיות.
תראה, קודם כל אני חושב שוודאי כולם ידעו שזה המקום שהתורה הייתה ספר בראשית. למה? כי פה כתוב בכל מעמד הר סיני, פה זה המקום שכתוב ויכתוב משה את כל דברי השם. אני חושב שפה זה בעצם גם נכתב מפורש, כלומר כתוב לך את כל דברי השם. פה פה נאמר לך שבעצם יש פה מכלול של דברי השם שנכתבו. א', ב', אני אגיד את הזווית הנוספת, בעצם מי שחולק זה הרמב"ן. בסדר? הרמב"ן, שהוא באופן כללי נוטה לא להגיד אין מוקדם ומאוחר בתורה, אומר כל המעמד הזה נכתב אחרי משפטים, כי מדובר פה אחרי משפטים, לא כמו שחז"ל אומרים, וברור שגם הרמב"ן ואבן עזרא שהם השיטה החולקת התבטלו בזה לחז"ל, כלומר הם פרשים פה על דרך הפשט, אבל קבלת חז"ל היא כמו שרש"י אומר. כולם ידעו, אני לא חושב ש... לא אגיד שעיינתי בכל המדרשים, אני לא חושב שיש לזה חולק במדרשים. מדרשים מאוד מפנים שזה... עכשיו, גם פרשי הפשט מהירים שיש בזה מאוד סיבה לומר ככה, כי הפרשה מתחילה, הפרק הפדלת מתחיל, ואל משה אמר, מי שרגיל, בלשון התורה לא כתוב, ואומר אשר אל משה, אלא ואל משה אמר, זה בעצם מדבר, התורה ככה דרכה להגיד, שאומרת לך מה שהיה לפני הדברים שהיו. בסדר? לא כתוב ואומר אשר אל משה, אלא ואל משה אמר, הכוונה עוד לפני זה. ככה ברטנורה פה מהיר. בכל אופן, הרמב"ן שהוא חולק, הוא אומר שמבחינה אחרת רואים, ואתם תראו שזה מוביל קצת לאותו מקום, מבחינה אחרת רואים מאוהד הר סיני את ספר בראשית. איפה? בשנייה לחפש את הציטוט שלו. מה אתה אומר? נו, אז לא הבנתי מה אתה אומר.
הוא מזכיר את
דברי
העולם
הקודם. בסדר, זה לא קשה, זה לא בעיה. יכול להיות שלא היה חולק על זה שהוא עכשיו הכריע להם שזה היה בריאה. בסדר, הבנתי. עכשיו בוא נראה הרמב"ן עצמו, זה ממש יחבר אותנו גם למה שרציתי. אנחנו עכשיו הגענו לשאלה, אז למה מלכתחילה התורה לא כותבת כל המהות של ספר בראשית וכל התוקף של התורה? הרמב"ן שואל את זה בהקדמתו לתורה, בסדר? ותוך כדי שהוא שואל את זה, ואנחנו עכשיו נקרא מדבריו, אתם תראו שגם הוא אומר איפה רואים שספר בראשית ניתן במעמד הר סיני. הרי החשבון הוא פשוט, לפי הרמב"ן עצמו, כל מה שכתוב בסוף משפטים, ספר הברית זה לא דווקא ספר בראשית, לפי הפשט, לא לחז"ל. אז הוא עצמו, איפה תורה שניתן ספר בראשית? בואו נראה, אני קורא. תחילת הקדמת הרמב"ן. משה רבנו כתב הספר הזה עם התורה כולה מפיו של הקדוש ברוך הוא. כן, מובן. ישר אתה צריך להגיד את תחילת ספר בראשית, כי אחרת אף אחד לא מבין כלום. והקרוב, שכתב זה בהר סיני, כלומר, מתי משה כותב? אולי בשנת ה-40 שכתוב הילך, שהוא כתב את כל התורה. אומר הרמב"ן קרוב, שהוא כתב את זה בהר סיני. כי שם נאמר לו, עלי אל היערה ואהיה שם, ואתנה לך, עכשיו שימו לב, הרמב"ן מצטט, השם אמר לו, עלי אל היערה ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם. שם מפרש הרמב"ן, כי לוחות האבן יכלול הלוחות והמכתב, כלומר עשרת הדיברות. והמצווה, מספר המצוות כולם עשה ולא תעשה. סליחה, והמצווה מספר המצוות כולם עשה ולא תעשה. כלומר, הוא אומר לו, בוא אלה להר סיני לשלושה דברים. לוחות האבן והתורה והמצווה. עכשיו אומר, לוחות האבן, לוחות הברית. והמצווה, כל המצוות. מה זה והתורה? אם כן, התורה יכלול הסיפורים מתחילת בראשית. כי הוא מורה אנשים בדרך בעניין האמונה. כלומר, אז הרמב"ן, במובן הזה הוא אפשר להגיד שזה יותר קיצוני ביחס בין ספר בראשית לספר. רש"י אמר, לפי מה שאמרנו, יוצא ככה, מין מחלוקת כזאת. לפי רש"י, שזה אמרנו, מסורת העיקרית, המון מפרשים, חז"ל, אומרים, ספר בראשית, עליו חתמנו כדי לקבל את התורה שעוד לא ניתנה, שרק התחילה להינתן, כאילו. היא לא ניתנה, כלומר, זה לפני הרמב"ן הר סיני, עם ישראל חותם, כל אשר דברי השם נעשה ונשמע, על מה הוא חותם את זה? על ספר בראשית. על זה נזרק לו אדם והעולות וזה. הרמב"ן אומר שבראש השם אומר לו תעלה הר סיני, ופה זה הייעוד שהשם הוא מפורש. מה המטרה של הרמב"ן הר סיני? אין סוג תורה אני אתן, לוחות האבן והתורה והמצווה. כלומר, אני אומר לתת לך ספר מצוות, אומר הרמב"ן, ספר בראשית הוא חלק מספר המצוות. פה אתה לומד איך השם מורה לך להתנהג. זה לא רק סיפורים, שוב פעם, כמו שהקורא מלכתחילה חושב. חשוב לי, חשוב לדעת מה השם עשה, חשוב לדעת האם העולם נברא או קדמון, חשוב אפילו לדעת מי הוא אבותינו, לא. אם זה כחלק מהתורה והמצווה, אז זה בעצם הוראות. כשאתה קורא את אברהם, אתה לא צריך לקרוא את זה בתור סיפור, לדעת את גאולת אבותיי. לדעת מה, איך אתה צריך להתנהג מחר בבוקר, היום בערב. ממשיך הרמב"ן. ועל כל, עכשיו הוא שואל את השאלה שאלה הבנו, למה זה לא נכתב מלכתחילה? ועל כל פנים, היה נכון שיכתוב בתחילת ספר בראשית, וידבר אלוהים אל משה את כל הדברים האלה לאמור. תגיד לי מי אמר למי ולמה ומתי. מה התוקף ספר בראשית? מי כתב אותו? מה ההקשר? אבל היה עניין להיכתב סתם מפני, עכשיו הוא מסביר למה זה נכתב סתם בלי שום הקדמה, מפני שלא כתב משה רבנו התורה כמדבר בעד עצמו, כמו הנביאים שמזכירים עצמם, כמו שנאמר יחזקאל תמיד ויהי דבר השם אליי בן אדם ואז הוא אומר את הנבואה, וכמו שנאמר בירמיה ויהי דבר השם אליי לאמור. באמת בתחילת ספר יחזקאל, ירמיהו, ישעיהו, כתוב לך, רגע, לפני שנתחיל עם הנבואות, רגע, מי אמר למי? השם לישעיהו, באיזה הקשר? כי הוא מינה אותו לנביא? בוא נשמע. דווקא ישעיהו זה לא כך דוגמה טובה בהקשר הזה, כי המינוי שלו בפרק ו', אבל בוא נגיד יחזקאל וירמיהו. בכל אופן, אבל משה רבנו כתב תולדות כל הדורות הראשונים, ויחס עצמו ותולדותיו ומקרב כשלישי המדבר. משה הוא לא חלק מהעניין. ולכן, שנייה אני מדלג טיפה, ומפני שהעניין כן, לא נזכר משה בתורה עד שנולד, ונזכר כאילו אחר מספר עליו. בסדר? והטעם לכתיבת תורה בלשון זה, נו, אז למה זה? כלומר, הוא בעצם קודם כל הרחיב את העיקרון, הוא אומר, זה לא רק פה. בדברים שדילגתי, הוא אומר, כל פעם שכתוב לדבר השם אל משה, לא כתוב לדבר השם אליי, כמו בנביאים. משה הוא כאילו מספר לי בחוץ. תדע לך, יום אחד נולד משה. כשאתה קורא את זה לעולם לא תחשוב שמשה הוא זה כמו שכתב, מפי השם. שאומר, למה התורה כותבה ככה, אריאל, אתה איתנו? זה פשוט מאוד חשוב לכן אני. והטעם לכתיבת התורה בלשון זה מפני שקדמה לבריאת העולם. אין צריך לומר ללדתו של משה רבנו, כמו שבאנו בקבלה. הנה משה כסופר המעתיק מספר קדמון וכותב, ולכן כתב סתם. יפה. כלומר, הרמב"ן אומר עיקרון מאוד חשוב. ורק כשאנחנו קוראים את שמות אנחנו בעצם מתחשבן לנו הכל, רק כשאנחנו קוראים את מעמד הר סיני. כל ספר בראשית נכתב, לא רק, סליחה, לא ספר בראשית, כל התורה נכתבה באופן שבו היא כתובה עוד לפני שהעולם נברא בכלל. אבל פה אנחנו צריכים לזכור, וזה אני חושב דווקא חומש שמות מסביר לך. אני אסביר שנייה, יש לנו 3 דקות להסביר משהו עמוק, אני מקווה שאנחנו נצליח.
איפה הרמב"ן הזה?
בתחילת התורה. על התחילת התורה, הוא עוסק בשאלה המאוד יסודית הזאת. יפה. שוב, הרמב"ן, בואו נתחיל מה הרמב"ן אומר ונגיד מה המשמעות שזה, להבנתי, הדלה. הרמב"ן אומר, היה עדיף להשאיר אותך באי ודאות ובבהירות, אני בשנייה מנסח את זה ככה, שלא תדע מי כתב את זה, מתי כתב את זה, מה התפקיד של ספר בראשית, ואתה תבין את זה רק על פי הרמב"ן עצמו. באמצע ספר שמות, כשיהיה כתוב התורה והמצווה, תגיד רגע, מצווה אני מבין מה זה התורה, התורה ספר בראשית, עדיף ככה כדי להסביר לך עיקרון עוד יותר יסודי, והוא, התורה, אל תקרא אותה כמשהו שהוא חלק, שיש מאורעות מקיפות אותו. כלומר, שיום אחד השם אמר למשה, אז תבין את זה, כל התורה בתור הקשר מסוים, תלוי מי היה משה, תלוי מי היה השם, מה הבינו באותם דורות, לא. העיקרון היסודי ביותר של התורה הוא שדברי השם ישירים לפני בריאת העולם, לפני המאורעות, לפני הכל, לפני משה. השם המציא את משה כדי לכתוב ואומר השם למשה לאמור. הוא המציא את הר סיני כדי להתגלות שם. הוא המציא את הידיים שלנו כדי שיהיה תפילין. ומילה, אם היה כתוב בהתחלה, יום אחד היה משה. וזה מה שהשם אמר למשה, נקודותיים, בראשית דברי אלוקים, הייתה פה טעות גדולה. היינו חושבים, רגע, משה קטן לתורה, צריך ללמוד מי זה משה, מתי הוא היה, מה תקופתו, איפה הוא גדל, ואז נבין את המסננת. לא, לא, זה בלי שום מסננת. אתה, לא, תלמד טוב, תחזור לתורה כמה פעמים, והיא עצמה להמשך תסביר לך, ובלבד ש... לא תיתה בדבר הזה. הדבר הכי יסודי שהתורה קדמה לעולם. לכן, אין פה מסננות. ולעכשיו שימו לב מה יוצא. עכשיו זה ניתוח שלי. עד פה דברי הרמב"ן, ניתוח שלי. מה יוצא? יוצא שזה מהלך ממש מקביל למה שראינו על תורת האבות מול המהפך של מעמד הר סיני. מה שמאוד יפה, לגלות את זה בחומש בראשית עצמו. אני אסביר, אני מקווה שזה יהיה מובן. ראינו שיש פער עצום בין התורה, כמו שבספר בראשית, תורת האבות, שהיא בעצם כל מאורע בהקשר שלו, השם יגיד לך מה לעשות. אתה רוצה עכשיו לראות למצרים, השם יגיד לך כן או לא. ולעומת זאת, מעמד הר סיני, השם אומר לא. כל העולם עכשיו התבהר לאור רצוני, מה אני אומר בדין של שור שנגח את הפרה? מה אני אומר במקרה שאתה בונה בית ויש בו צרעת? מה אני אומר? 1,000 דברים מה אני אומר? זה חשוב בפני עצמו. עכשיו, כשמתגלה התורה הזאת, שהתורה שומרת מעל ומעבר למאורעות, אז מתגלה לך מה הבנת מבראשית. בה בשעה מתגלה לך גם למה לא נכתב התוקף של בראשית. למה? בגלל שהתורה עומדת מעל ומעבר למאורעות, מה שהרמב"ן הרגע אומר. כלומר, כשאתה קורא את ספר בראשית, אתה חושב שאתה עומד מאורעות. כמו שבאמת כל ספר בראשית, ככה יהיה תורה. התורה היא תורת המאורעות, הדרכת האדם במהלך מאורעותיו. אבל כשאתה פתאום נוצר המהפך בחומש שמות, במבט של חומש שמות, במבט של מה זה תורה בחומש שמות, גם מתבהר מחדש מה זה התורה של ספר בראשית, הבנתם?
לכן זה פה.
מתבהר למפריע, לכן זה רק שם. אם היו כותבים לנו מההתחלה, אפילו איכשהו את מעמד הר סיני, נגיד, הרי מוישה את זה ככה, גם אחרי מה שרמב"ן אומר, אפשר שיהיה ספר נספח. התורה כמו שהיא לא נגעו בה בלי מסיינים, מתחילה בראשית. אבל יש לך איזשהו ספר נספח, שכתוב בו, מה שכתוב פה, זה תורה ששנתה למשה. זה לא טוב, למה? כי היינו קוראים את כל בראשית, והיינו חושבים שאנחנו מבינים איזה תורה הזאת. ואמרנו, כל ספר בראשית יש הבנה מסוימת מה זה התורה. תורת האבות. רק בספר שמות, כשיש עם, עם המון פרטי חיים, ועכשיו השם שופך לעולם את כל פרטי התורה, מגלה את כל פרטי התורה, אז גם להפריע אתה מבין שכל הפרטים בספר בראשית צריך להתבונן עליהם באותו מבט. ובמילה זה שלא נזכר מה הם, זה דווקא לעליונותם, בגלל שהתורה קדמה לעולם. המושג התורה קדמה לעולם, אם נסכם את זה מילים פשוטות, זה שהתורה קדמה לעולם מופיע בפועל רק במעמד הר סיני. לפני זה, כל חומש בראשית, המאורעות קודמות לתורה. כשנוצר המצב שיעקב עכשיו מול עשיו, השם צריך להגיד לו מה לעשות. רק בפרשת, לכן גם בפרשת בראשית, התורה עצמה, אנחנו קוראים אותה במבט הזה. כמו שבאנו בשיעורים לפני קודם, יש תפקיד למבט הזה. שמאורעות מוארות לא עכשיו בתור חלק עם מכלול גדול של פרטים, אלא הערה ישירה על המאורע הזה עצמו. ככה אתה מבין גם את התוקף של המאורעות האלה. את התוקף של הפסוקים של בראשית אתה מבין בתור, זה מה שהשם אומר לי. אבל בשמות, במעמד הר סיני, הכל מתהפך, וכמו שכל התורה קודמת לעולם, ככה אתה מבין שזה שהתורה לא כתבה כלום בראשית, דווקא בגלל שהיא הייתה הרבה לפני משה והרבה לפני העולם, ואם יהיה צורך אז נחזור לנקודה הזאת פעם הבאה.